התחלנו לברר על העניין של יום העצמאות, ואמרנו שאנחנו רוצים לברר את שתי המדרגות של יום העצמאות, שהמבט הראשון זה שזה יום של הודעה, והעניין הזה של יום של הודעה זה דבר שבכלל זה דבר אלמנטרי, וזה אפילו מציק מאוד מי שלא מגיע למדרגה הזאת, שהוא מבין שהוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על על המציאות הזאת של מה שהיה בהקמת המדינה, שיש בזה את הבסיס של ממוות לחיים, שבוודאי הזה צריך להודות, ויש בזה גם את הצד השני של ההודעה של שעיבוד לגאולה, שבוודאי גם על זה צריך להודות. אנחנו טיפה הרחבנו את הדבר הזה, אז עוד נקודה אחת שאנחנו רוצים להרחיב, התחלנו להיכנס קצת יותר להבין מה זה הלל על שעיבוד לגאולה, והטענה שלנו הייתה שבעם ישראל תמיד הגלות גורמת למחלות, ותמיד הגאולה היא התרופה למחלות. והאמירה הזאת, אנחנו אומרים אותה בכמה רמות. אז אתמול אמרנו את זה בצורה הזאת, שמי שמסתכל בעומק, גם אם לפעמים כשמגיעים לארץ ישראל יש מחלות, מי שמבין את התהליכים יותר לעומקם, מבין שהמחלות שיש בארץ ישראל הן לא פרי ייצור של הארץ, אלא זה סוחבים דברים מחוץ לארץ, סוחבים דברים מהגלות. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד שבאמת אפשר להתבונן על זה בצורה אחרת, אפשר לבוא ולהגיד שזה לא ככה, באמת. יכול להיות שכשעם ישראל נמצא בארץ, אז הוא, כשעם ישראל נמצא בגלות, הוא לא חולה בכל מיני מחלות קטנות. וכשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, פתאום הרבה מחלות מתפרצות. ובאמת ארץ ישראל זה מקום שכשנפגשים עם ארץ ישראל, פתאום מתחילות המון 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 מחלות להתפרץ. אנחנו אומרים שכשאנחנו שואלים את עצמנו מה המצב היותר טוב, האם המצב של עם ישראל שהוא נמצא בגלות כשהוא שומר תורה ומצוות, זה המצב שהוא מבטא את אז עם ישראל נמצא באיכות חיים יותר גבוהה, או המצב שעם ישראל נמצא בארץ ישראל והוא לא מקפיד על תורה ומצוות, אז זה אנחנו רוצים להגיד שהמצב הזה של להיות בארץ ישראל ולא מקפידים על תורה ומצוות הוא יותר טוב מבחינה איכותית מאשר כשנמצאים בחוץ לארץ ומקפידים על תורה ומצוות. זה לכאורה, כמו שאמרנו, איזשהו דבר שקשה להבין את זה. מי שמסתכל על הדברים את זה במבט של שאתה אומר שעיקר המבחן של האדם בעולם הזה זה אם הוא מקיים תורה או מצוות, או לא מקיים תורה או מצוות, אז איך אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, אולי יש מצווה אחת שקוראים לה מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל איך אתה יכול להעמיד, ועם כל מה שתגיד על המצווה הזאת, ושכולה מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כל המצוות, זה 100%, אבל יש הרבה מצוות אחרות שגם נאמר עליהן שכולות, וכנגד כל המצוות, איך אתה יכול, כשאתה שם את מצוות יישוב ארץ ישראל על כף אחד, ואתה שם את כל המצוות על כף אחרת, אתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שיש פה עדיפות למצב של חירות שלא שומעים לכל השם, מצב של שעיבוד, נמצאים בעול הגויים ושומעים בכל השם. איך אתה יכול לעלות על הדעת בכלל שהמצב של החירות, הגאולה שמביאה לאי עבודת השם, איך אתה יכול בכלל לעלות על הדעת שזה מצב עדיף על המצב השני? זה, אפשר להגיד את זה בכמה וכמה דרכים. אבל קודם כל, הבסיס של הדברים האלה זה הגמרא במסכת כתובות, וזו שאלה איך ללמוד את הגמרא במסכת כתובות, שכל מי שגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, כל הדבר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כן, שזה מאמר מאוד 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 קשה להבין מה הכוונה. זה דומה כמי שיש לו אלוה וזה דומה כמי שאין לו אלוה. הרי הפלאה שואל את השאלה הזאת. אז המאמר הזה הוא בעצם תומן פה, שאז מי שבארץ ישראל הוא דומה כמי שיש לו אלוה, אבל באמת מה? אין לו אלוה. ומי שגר בחוץ לארץ הוא דומה כמי שאין לו אלוה, אבל באמת יש לו אלוה. איך אפשר להגיד את הדבר הזה? הייתכן הדבר הזה ש... מה מסתיר המאמר הזה? אז הפלאה מחדש, שהפירוש של המאמר הוא כזה. מי שנמצא בחוץ לארץ, אפילו אם הוא חושב שיש לו אלוה, אפילו אם הוא מקביל לתורה ומצוות, דומה כמי שאין לו אלוה. המצוות של חוץ לארץ לא נחשבות בעיני הקדוש ברוך הוא. זה דומה כמי שאין לו אלוה. זה לא שווה המצוות של חוץ לארץ. ומי שנמצא בארץ ישראל ואין לו אלוה, למרות שהוא כאילו רחוק מלקיים תורה ומצוות, דומה כמי שיש לו אלוה. זה נחשב כאילו יש לו אלוה. זה המאמר חז"ל, וזה יכול להיות קשור להוראה, למה שכתוב במסכת כתובות, שעדיף לגור בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי עבודה זרה, ולא לגור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. שהשאלה מה כוונת חז"ל. האם כוונת חז"ל עד כדי כך שאפילו אם אתה תבוא לארץ ישראל, ואולי אתה גם תושפע מעובדי עבודה זרה, האם גם אז תבוא לארץ ישראל, זה ודאי העזה פסיקתית מאוד גדולה לבוא ולהגיד למישהו, אתה נמצא בחוץ לארץ בקהילה שמורה, ולשלוח אותו לארץ ישראל למקום מופקר, זה פוסק שיקח על הכתפיים שלו כזו הוראה, זה באמת העזה מאוד גדולה, זה חידוש מאוד גדול, זה הדרכה מאוד שקשה לנו להזדהות איתה, להבין אותה. אז אפשר להגיד שהמבט הוא מבט קצת יותר לאורך זמן. זאת אומרת, גם אם לפרק זמן מסוים אתה בחוץ לארץ תצליח להיות במצב שאתה שומר תורה ומצוות, אבל לאורך זמן אין לך תקווה, ולאורך זמן הילדים שלך ילכו ויגססו מבחינה רוחנית. כן, ובסופו של דבר הילדים שלך לא יצליחו להחזיק מעמד בסוג יהדות של גלות. ובארץ ישראל, גם אם אתה בדור אחד לא מקיים תורה ומצוות, זה בסופו של דבר יתברר, אז בדור אחרי כן כן יקפיטו על תורה ומצוות. כלומר, יש איזה אי סייעתא דשמיא בחוץ לארץ. חוץ לארץ זה מקום שאין תקווה אל הקודש ולעבודת השם, וארץ ישראל זה מקום שגם במצב הכי הכי מסובך, עיני השם אלוקיך חבה, והקדוש ברוך הוא דואג לזה שבמצב שנמצאים בארץ ישראל, אז בסופו של דבר חוזרים לקדוש ברוך הוא וחוזרים בתשובה. זה אולי ככה היינו יכולים לבוא ולהסביר את המאמר. אבל אפשר לבוא ולהגיד שפירוש הדברים הוא כזה. היהדות של חוץ לארץ, כן, תורה שהאדם מקיים אותה במצב של שעבוד, היא תורה שאין בה, כלומר, כאן אנחנו מכניסים את הרבה פסקאות שהרב מרחיב את הנושא הזה, של הבנת המושג הזה של תורה שהיא באה מתוך היסוד של הבחירה החופשית והחופש, מתוך איזשהו מקום פנימי, ותורה שבאה כמגננה, כתגובה לסביבה. ובחוץ לארץ תמיד התורה היא כמי שאין לה אלוה. כלומר, המנוע, המניע לקיום תורה ומצוות בכל 2000 שנות גלות, היה הישרדות מול הגויים. לא העזנו להיות עצמנו, כן, לעמוד מול עצמנו, בגלל שידענו שאם אנחנו נתחיל לעשות כל מיני העזות, זה יהיה הסוף של עם ישראל. היינו חייבים להיות מאוד מאוד קפואים ושומרנים, ולא להעיז לעשות שום דבר, משום ש... בחוץ לארץ, העם ישראל יש לו איזשהו צופן פנימי שהוא יודע שכל שינוי הכי קטן וכל ניסיון וכל זה, הוא עלול לאבד את עצמו לדעת. וזה היה באמת המציאות החיים של עם ישראל בחוץ לארץ, שכל קהילה שלא הקפידה ושמרה על קלה כבחמורה, מיד זה גרם לנפילה גמורה, להתבוללות, כן, וזה, ולא היה לך ברירה, אתה משורבד לקיים תורה ומצוות, אז רמה, סוג קיום מצוות בצורה כזאת, שהיא במצב של שיבוד, הוא סוג קיום מצוות של האור האלוקי, שיכול להיות במצוות האלה, זה אור אלוקי מאוד מאוד מצומצם, כי אתה לא באמת עובד מתוך חירות, מתוך אמונה, מתוך איזשהו מקום פנימי, אתה עובד מתוך הכפייה, מתוך כופה עליהם מלך קשה כאמן, כל המציאות הזאת של הגלות זה הכופה עליהם מלך קשה כאמן, שצריכים להגיב בצורה הזאת, שזה מה שמשמר את עם ישראל בחיי הגלות. זה המצב של עם ישראל כשנמצא במצב של שיבות. כשעם ישראל נמצא במצב של חירות, כשהוא מגיע לארץ ישראל, אז באמת בארץ ישראל קודם כל מקיימים תורה ומצוות, אז מה שמקיימים זה באמת שלנו. אנחנו אומרים כאילו, המצוות של חוץ לארץ הן מצוות שהן לא לגמרי שלנו, הן גם קצת של הגויים, זה בגלל הגויים. בארץ ישראל, גם העבירות הן שלנו וגם המצוות שלנו. עדיף שזה יהיה עבירות שלנו מאשר מצוות של גויים. כאילו זה האמירה הנוקבת הזאת של ההודעה על שעיבוד לגאולה, בגלל שבשעיבוד בסופו של דבר זה לא שלך. זה כתגובה להכרחי החיים שהסביבה מחייבת אותך להתמודד אל מול הגויים. ולעומת זאת בארץ ישראל זה איזשהו מצב כזה של חירות כזאת פנימית. אני אומר את הדברים האלה גם ש... אתם אולי תכעסו עליי, אבל אני אומר את הדברים ואני איתכם, כלומר אני בצד שלכם, אבל אני כל הזמן מנסה בתוכי לעבור צד ולהיות במקום שאני עכשיו רוצה לדבר עליו. כן, יש לי איזושהי... אני מדבר על משהו אפילו ממש פרקטי, יש לי איזו הרגשה כזאת שהציבור, אני לא יודע אם הניתוח שלי הוא נכון, אבל אני אומר את הדברים. הציבור שלנו עכשיו הוא טיפה מתרופף מבחינת קיום תורה ומצוות. כלומר, אני מסתכל, לא רוצה לדבר על היישוב סבל, זה קהילות, ככה זה ידוע. כי הקהילות שלנו היה שלב שהציבור שלנו היה תפל למפאיניקים, היינו מזרוחניקים, מה שנקרא. איך נגיע איזה תגובת נגד מאוד חזקה, כמה איזה שתי עשרות שנים, ככה כמה עשרות שנים, או 10-20 שנה היה מרידה והיה משהו שלפחות בחלק מהציבור שלנו היה מאוד התחזקות מאוד גדולה, וההתחזקות הזאת כללה המון, המון הקפדה על קיום תורה ומצוות. ויש לי איזו הרגשה שבעשר או חמש שנים האחרונות יש איזה משהו שפורצים את יש פריצה של ההתחזקות שהיה בציבור שלנו. ובאופן בסיסי אני באמת בצד שלכם, שזה דבר שכואב הלב, וזה משגע, ואתה לא יכול לראות את זה, שפתאום, אני יודע מה, בעיקר זה בנושא צניעות, זה אחד הנושאים הכי כבדים מבחינה תרבותית שאנשים צריכים להתמודד איתם. אבל כואב לך הלב, למה זה קורה בציבור שלנו, ומה קורה, ומה זה? זה צד אחד מאוד חזק שיש לי. אבל הצד השני שאני אומר, שיש משהו שהבירור שעכשיו קורה, וזה גם, זה נוגע, אני מדבר משהו בתוך הציבור שלנו, חושב שזה נוגע גם לקווי כל עם ישראל. לקיים תורה ומצוות מתוך זה שאנחנו כציבור כולנו, ירי שמיים, חרדים, ואי אפשר להיות בקהילה עם אישה בלי כיסוי ראש, זה קיום תורה ומצוות, אבל זה קצת יש בזה משהו של שעיבוד לקהילה. ודווקא כשיש קהילות, שיש בהן מה שנקרא יכולת ללכת ככה, ללכת ככה, כזה, אז יש איזושהי התקדמות שמה שנעשה זה באמת של האנשים. כלומר, החופש הוא בסופו של דבר גורם לזה שכל מה שנעשה, נעשה במדרגה אחרת. זה קניין אמיתי יותר, זה לא זה שעכשיו נשים בציבור שלנו שהיום יחסו את הראש, לא בביתל, בביתל עוד יש את המצב הקהילתי הזה, הכפייתי הזה, אבל ברוב הקהילות, אז בציבור הדתי הלאומי, זה מצב של חופש כזה, שנשים מרשות לעצמן, ואז מי ש... אז באמת, זה... אתם כועסים עליי בניתוח הזה, או במבט הזה, זה... אני גם אני אומר, אני קרוע כל הזמן בגשות שלי, אבל זה מה שאני אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד להרגיש. כן,
בשנים האחרונות זה לא רק שיש יותר התחזקות,
אז כנראה אתה בקהילה שלך יש יותר התחזקות, לא יודע איפה זה, כנראה כל אחד, השלבים מגיעים וזה. אנחנו כבר אחרי ההתחזקות. ביהודה ושומרון אני חושב שזה לא ככה. בקהילות, באיזה קהילה? שהיא קשורה לעניין הזה של... הדבר הזה הוא מיוחד, אני חושב, קשור לדור הגאולה, וזה בהרבה פסקאות הרב מרחיב את המושג הזה של... נאמר את זה דרך רש"י בפרשת שבוע, כן, כתוב שבפרשת מצורע למדנו כי תבואו אל ארץ אחוזתכם ונתתי נגע צרעת, כן, בבית אחוזתכם, ויש את פרשת נגעי בתים. אז אומר רש"י, זה בשורה טובה לישראל, כי האמוריים יטמינו מטמוניות, כסף וזהב בבתים, על ידי זה שיהיה נגעים ינפצו את הבתים האלה, הם ימצאו את הכסף ואת הזהב. אני לא חושב שהכוונה בדברי חז"ל האלה, שכל פרשת נגעי בתים זה הכל משהו נפלא כזה. אין שם נגעים. ואין שם בעיות, והנגע בא כזכות עצומה שיהיה לך כיף שתוכל למצוא את הכסף. זה לא פרשת נגעים. פרשת נגעים זה פרשה שמתגלות מחלות. מתגלות מחלות. גם נגעי בתים זה שמתפרצות מחלות. אלא מה כתוב כאן בדגם הזה שרש"י אומר? ארץ ישראל היא מקום... שבאמת מגיעים לארץ ישראל לפעמים מתפרצות מחלות. מחלות שלא היה בחוץ לארץ. בדרך אגב, אנחנו יודעים שהדין אומר, הדין הוא שכל פרשת נגעים, תזריע מצורע, כל שתי הפרשיות האלה, הן נוהגות רק בארץ ישראל. הן נוהגות רק בארץ ישראל. אז מה הפירוש של הדבר? הפירוש של הדבר הוא שמגיעים לארץ ישראל, מחלות מתפרצות. באמת מחלות מתפרצות. אבל אומר רש"י, למה מחלות מתפרצות בארץ ישראל? יש איזה משהו, ככה זה הרבה פעמים עובד גם בזוגיות. כן, כשאתה, נמיד אתכם פטנט, כשאתה רואה שאשתך לא על הגובה, אתה רוצה שתהיה על הגובה, מה תעשה? תעשה את עצמך חולה. אתה חולה, אז אין לה ברירה, אז אם... צריך שמישהו אחד יתפקד בבית. אם אתה מתפקד טוב, אז אשתך מרשה לעצמה להיות כזאת עם על הפנים, מה שנקרא. אתה... זה, אבל אם אתה מתחיל להיות חולה, אז אין ברירה, צריך שמישהו יהיה טוב, אז הנה יהיה. כלומר, יש איזה משהו בפנים האישיות שלנו, בקודים הפנימיים של החיים שלנו, שבן אדם, הוא יודע מתי הוא צריך לגייס כוחות ומתי הוא יכול להיות חולה. זה אנחנו יודעים, בזמן השואה, לפעמים אנשים שרדו מעל ומעבר לתפיסה האנושית, איך אנשים זה. יש משהו שבן אדם, נכון שמחלה לפעמים היא תופסת אותך, אבל... אני, כשאני רואה את תלמיד פה חולה בישיבה, אני שואל אותו, למה אתה חולה? אז הוא אומר לי, מה אני עושה? יש שפעת. אני שואל אותך, לעומק באמת, למה אתה חולה? נתת לשפעת להגיע אליך בסופו של דבר. כלומר, בסופו של דבר זה לא נכון לבוא ולהגיד שהמחלות הן איזשהו דבר שלא בחירי. יש משהו שבן אדם הוא חסין, והוא יודע את הדבר הזה, לא הזמן לחלות, אז הוא לא חולה. כן, יש הרבה פעמים, אני יודע מה, אמאות, הן אומרות, עוד לא הגיע הזמן, אני חייבת לגמור בכיתה הזה, אני לא ילד לפני זה. הן תפסות את האורה הזה, לא, רק אחרי זה מחליט כל לרדת. יש איזה משהו, שהאדם יש לו אנרגיות כאלה, שהוא יודע מתי להביא על עצמו כל מיני דברים. עכשיו, במה תלוי הדבר הזה אם האדם מחליט לגלות מחלות שיש לו או לא? זה תלוי באדם, הרי לא מתאבד. אדם שהוא מעיז להיות חולה, כי הוא חושב שהוא ירוויח מזה משהו. כלומר, הוא חושב שיש לו את הכוח להבריא, ולפעמים על ידי זה שאתה חולה, אז אתה בסופו של דבר, אחרי גם מרוויח מזה שאתה מבריא איזה משהו שהוא כינן בתוכך. אתה כל הזמן שמרת את זה שהוא לא יתפרץ, אבל כשהגיע איזשהו זמן שהרגשת שיש לך את התנאים שאתה תוכל לטפל במחלה, אז אתה נותן לעצמך להיות חולה. זה עם ישראל. עם ישראל בגלות לא נתן לעצמו להיות חולה. הוא יודע את הדבר הזה, אם בגלות אני שנייה יהיה חולה, הלך עליי. אבל מגיעים לארץ ישראל, אז אנחנו מרשים לעצמנו להוציא, אנחנו, פתאום הרבה נגעים אנחנו חושפים, יש המון נגעים כשמגיעים לארץ ישראל. אבל למה הנגעים האלה? הנגעים האלה בגלל שיש לנו את הקוד הפנימי הזה שאנחנו יודעים שבסופו של דבר זה יביא לנו מטמוניות. כן, זה יביא לנו את ה... זה. כלומר, זה חלה של משיח, שיודעים להפוך מר למתוק, אז אני רוצה להגיד, הפירוש של זה זה לא רק שיודעים להפוך מר למתוק, אז יודעים גם להיכנס אל המר, כלומר לפני שהגעת אל המשיח בכלל לא היה לך לא מר ולא מתוק, זה לא רק שמחוץ לחלו של משיח הכל מר, אתה נכנס לחלו של משיח יודעים להפוך מר למתוק, מחוץ לחלו של משיח החיים קפואים, אין לא מר ולא מתוק, נכנסים לחלו של משיח אז אפשר גם להרבות את המרות, וכי יודעים את הדבר הזה שעל כל דבר מר ידעו להוציא את המתוק. זה הנושא הזה של ההודעה משעיבוד לגאולה. המצב של שעיבוד הוא מצב של איכות חיים פועה, ירודה. כן? אפילו אם מבחינת בחוץ נראה שהגאולה מביאה להמון נגעים, להמון כפירה, להמון דברים שהם נראים על פני הדברים כדברים נוראים. אנחנו אומרים הלל על עצם המצב הזה של הגאולה, כי המצב של הגאולה בעם ישראל זה מצב של יתר חיים, ותמיד יתר חיים זה יותר טוב מאשר הקיפאון של החיים, ועל זה אנחנו אומרים את ההלל הזה של מי שעיבוד לגאולה. אז זה רחבנו קצת יותר מדי על הנושא הזה של יום אמירת ההלל כהודעה, כן, כיום של הודעה. רק מה אנחנו אמרנו? אמרנו שהחידוש של המאמר של הרב ציודה, שהוא כבר כתוב בכותרת, שביום העצמאות לא מדובר רק על הודעה. עוד וורט, עוד... זה עכשיו באמת, עד עכשיו כשאמרתי וורט, התכוונתי לומר דברים יסודיים. עכשיו כשאני באמת אומר וורט, זה יכול להיות וורט רק. כלומר, אני לא בטוח שאני צודק. אבל היה לי איזושהי מחשבה לבוא ולהגיד, קורבן תודה זה קורבן חריג, שאנחנו יודעים שמביאים עם קורבן התודה גם לחמי חמץ. זה דבר פעילי. למה מביאים עם קורבן תודה לחם חמץ? אז רציתי להגיד ככה. הרי דיברנו על הדבר הזה, כשאדם מגיע אל הקודש, אז יש, באופן בסיסי המהלך בדרך כלל, שכשאדם מגיע אל בית המקדש, אז הוא מגיע ומתנסה ומגיע למקום כזה שהוא עוזב את החיי החולין, עוזב את הטבע, ומתרומם למדרגת המקדש. זה המשמעות של הגעה לבית המקדש. עכשיו, כשהאדם מגיע לבית המקדש להקריב קורבן תודה, כמו שאמרנו, אדם שנעשה לו איזה נס, הוא צריך להגיד תודה. קורבן תודה זה לא, אנחנו כל יום אומרים מועדים בתפילת 18, כן? אז מה... זה לא מדובר על קדושה, מדובר על הדבר הכי בסיסי, שאתה צריך להיות אדם מאמין. קורבן תודה, אנחנו מבינים שזה מוסיף מבט אמוני. אדם שמביא קורבן תודה, הוא מתבונן על החיים בדרך כזאת שהקדוש ברוך הוא השגיח גם על הצרה שהוא הכניס אותו, גם על זה שהוא הוציא אותה מהצרה הזה, אבל לא היה הופעה של קדושה. כן? זה לא מדובר על, על תרכיז. של אור מעולם רוחני, מעולם עליון, מעולם שהוא מעבר לעולם הטבע בהבאת קורבן תודה. מה מבטא את הדבר הזה שקורבן תודה זה רק המדרגה הזאת, ושבהבאת קורבן תודה לא עוזבים את המדרגה של העולם הטבעי וזה? מה הביטוי לדבר הזה? שמביאים קורבן תודה חמץ. המהות של המקדש תמיד היא דורשת מצה. כן, זה קשור לדרשות לפסח, שהעניין הזה של ה... איסור החמץ זה דבר שהוא מהותי למקדש. במקדש יש איסור חמץ. פתאום בקורבן תודה אין איסור חמץ. למה? זה בא להגיד את הדבר הזה שקורבן התודה הוא... אתה מביא קורבן תודה לא מצד שאתה צריך להתרומם למדרגת הקודש, המקדש. אתה מביא קורבן תודה, אתה נשאר במדרגת המדינה. אתה נשאר במדרגת החמץ. רק אתה צריך להביא את המקדש הוא גם... מדרגה עליונה של דברים שקורים בתוך המקדש, בתוך הקודש, ויש גם משהו במקדש שהוא מאיר את חיי המדינה, מאיר את חיי החולים, הוא מאיר את מה שקורה לא במקדש. קורבן תודה זה לא קורה במקדש. אז זה לכאורה איזשהו דבר שלא קשור למדרגת הקודש. אז לכן מביאים קורבן חמץ. עכשיו, הרעיון הזה עלה לי, לא מצאתי אותו כתוב מפורש זה. אני זוכר מה המהר"ל מדבר על קורבן תודה, העניין הזה של ה... למה דווקא בתודה מביאים חמץ? זה כלומר, אני אומר בהערת ביניים, לא בהערת ביניים, בהערה נוספת, שנראה לי בעומק, שבזמן לעתיד לבוא, החידוש יהיה שגם קורבן תודה יהיה במדרגת מקדש. אני כבר אומר פה דרשה כאילו יותר מורכבת, שבאמת, כל מה שאנחנו אומרים ש... התודה זה לא מדרגת מקדש, זה רק עד הגאולה העתידה. בגאולה העתידה גם התודה יהפך להיות מדרגה של קודש. כן, זה קשור למה שיהיה בגאולה העתידה. מה אתה רוצה להגיד?
שתי הלחם,
אז אומר מה שאנחנו אומרים בשתי הלחם של חמץ, שזה בעצם בא להגיד גם את הצד הזה, שהתורה היא לא נותנת הוראה רק למקדש, אלא התורה נותנת הוראה לכל חיי החולים גם. ולכן מביאים שתי הלחם ביום של קבלת תורה. התורה היא יכולה לתת גם הוראה לחיי החולים. זה כן יציאה מהמקדש, גם שתי הלחם זה מהבחינה הזאת. מדובר על זה ש... לאפשר לאכול לחם בכל המדינה. זה לא אומר. שתי הלחם שמביאים במקדש. מתירים את חדש במקדש. נכון, אבל... נכון, רגע, אז איך זה עובד? זה קשור, בסופו של דבר, ליכולת להופיע את הקודש בכל החיים. זה על כולי אלמא לא פליגי, לא, זה מתאים לרעיונות שאומרים, כולי אלמא לא פליגי, זה בעצרת באינן לכם. אותם רעיונות. מה?
כמו
שאתה אגיד,
זה מדרג קדושה.
טוב, נכון, לעתיד לבוא. בסדר, אמרתי שזה כבר נתון לדרשות, וורטים וזה, ואפשר לעשות פה פינק פונק של דרשות. אבל בואו נעזוב את זה. אמרתי מראש שהנקודה הזאת היא נקודה שאני לא, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אני אומר זה הברקה שצריך לבדוק אותה יותר. הנושא הזה של חמץ וקורבן תודה כביטוי שזה לא מדרגת הקודש אלא מדרגת המדינה, צריך לבדוק את זה אם יש לזה בסיס למבט הזה. אבל מבחינת יום העצמאות מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר הכל זה עוד הקדמה. כן, להבין מה הרב ציודה רצה במאמר הזה. בא הרב ציודה במאמר הזה ואמר, יום העצמאות זה יום שיש בו קדושה. יום שיש בו קדושה המשמעות היא שזה יום שהוא לא רק שאתה... זה לא יום של חול, זה לא יום שהאור האלוקי שכאן הוא אור אלוקי שהוא מפוזר למדרגת כל יום זה, אלא יש פה תרכיזיות של אור. יש פה אור מאיזשהו עולם עליון. אז איך הרב ציודה בונה את המאמר הזה? אז אני עוד פעם אומר את זה, הרב ציודה לא אמר את זה בצורה שאני אומר את זה עכשיו, אבל אני אומר את זה כמחשבה כזאת. כך אני עשיתי לעצמי סדר. איזה ימי חול אנחנו מוצאים שיש בהם קדושה? אז אני קצת, אנחנו יודעים את הדבר הזה. פורים וחנוכה זה גם לכאורה הבסיס של פורים וחנוכה. קבעום להלל והודעה. קבעום ל... זה ימי הודעה, זה באופן פשוט.
לשנה אחרת.
מה? לשנה אחרת. בסדר, בסדר. מה אתה מתכוון לרמוז ולשנה אחרת?
לא, תאמינו שלשנה אחרת, אז
זהו שהופיע. בסדר. הבנתי מה אתה אומר. אז זה ימר על אל ועודה. אני חושב שכל אחד מאיתנו, כשהוא מגיע לחנוכה, אז יש גם דרשות בחנוכה, לא רק על מדרגת ההודעה, יש גם קצת עניינים של קדושה. אז בחנוכה זה לא כל כך בולט, אבל יש, אני חושב, סביב העניין של הדלקת נרות, בוודאי שבימי חנוכה אנחנו אומרים שזה הופעה גם של קודש. הנרות הללו קודש הם, וזה אפילו בא לידי ביטוי באיזשהו דבר מאוד מאוד מיוחד, שנהגו נשים בזמן הדלקת נרות חנוכה לבטל ממלאכה. הרי מה מבטא את הקודש? מה שמבטא את הקודש, אתה לא במדרגת חול, אלא אתה... זה, אז מכוח המנהג ביטאו את מדרגת הקודש בזה שנשים לא היו עושות מלאכה בזמן הדלקת נרות. אז לפחות הקטע של הדלקת נרות זה קשור באיזושהי דרך אל הופעת לא רק מדרגת החול, אלא מדרגת קודש. זה קודש שבחול, זה גם בזה. ולגבי פורים, אני גם חושב שמצד אחד באמת פורים זה יום רק של הודעה, מצד שני, מי יכול? כן, אנחנו קרובים עכשיו, אנחנו זוכרים את כל הדרשות שדרשנו לפני פורים, ופורים זה הקדושה, הקדושה הכי עליונה, זה קדושה מופלאה, משהו נפלא כזה, כן, קדושת הפורים, אתם שרים, וזה, אז אנחנו רואים שיש, יכול להיות יום שהוא בבסיס, עכשיו גם בפורים זה בא לידי ביטוי שיש מנהג לא לעשות מלאכה בפורים, כן, זאת אומרת, זה לא... בפורים זה עוד יותר מחנוכה, שהמנהג הוא על כל היום. לא, לא רק על... לא רק על זמן הדלקת נרות. אז בפורים אנחנו רואים שכל היום... אז אני כאילו בשביל לעצמי, אני כאילו אומר, שהרב צודה אומר כאן במאמר, בונה איזשהו מאמר, שקדושת יום העצמאות, למרות שזה יום הודעה, אבל יש בו קדושה, יש בו גם את הקדושה בבחינת פורים, ויש גם קדושה בבחינת חנוכה. החלק הראשון של המאמר הוא מדבר על קדושה בבחינת פורים, והחלק השני של המאמר הוא מדבר על קדושה בבחינת חנוכה. ככה אני מנסה להזכיר לעצמי עכשיו את המאמר. אז מה הטענה של הרב ציודה בחלק הראשון? איזה קדושה יש פה? אז הרב ציודה בחלק הראשון זה נראה חלק מאוד מאוד הלכתי כזה. כן, מה הוא עושה? הוא מדבר על זה שיש הלכה שמדברת על זה שיש מצוות יישוב בארץ ישראל. הוא מחדש את הדבר הזה שהמצווה הזאת, המצווה הזאת היא נוהגת, וואי, אני לא אספיק. אני לא יודע מה לעשות, כי באמת לא נתתי שיעור על המאמר, ואנחנו ממש... אז אמרו לי, עכשיו רואי אמר לי שצריך לדבר במסיבה, אבל במסיבה אי אפשר לדבר בצורה רחבה. זה הסברה של איזה שעה. אני אגיד משהו אחד עכשיו. כן, אני אגיד משהו אחד. אני אגיד טענה אחת, ואני אגיד איך הרב ציודה אומר את הדברים, ואני אגיד את ההערה שלי שאני מתפלא, או שאם אני הייתי כותב מאמר על קדושת יום העצמאות, הייתי כותב את זה בצורה אחרת, אולי הפוכה מהרב ציודה. ורציתי להסביר למה הרב ציודה בכל אופן בחר בדרך שהוא הלך. כלומר, זה היה קצת מפותל העסק פה. אז קודם כל, הרב ציודה הלך עם הדבר הזה, שיש מצוות, מביא את הדבר הזה, שמצוות יישובי ארץ ישראל נוהגת גם בזמן הזה, רואים את זה בזה שאיש יכול לקפות את אשתו ואישה יכולה לקפות את בעלה לעלות לארץ ישראל, ואם אחד לא מסכים, אז הוא מאבד זכויות ממוניות, שההלכה הזאת היא יותר מובנת, רק אם זה, יש את המצווה הזאת בזמן הזה, והוא מביא את הפתחי תשובה שבאמת ככה אמר, שהבסיס של הדבר הזה הוא מבוסס, על זה שיש מצוות הזה, הוא מביא את הרמב"ן, שבאמת הרמב"ן קבע שזה מצוות עשה. הוא מביא את הרמב"ן שהמצוות עשה של יישוב ארץ ישראל היא בכל הדורות, כלומר היא גם בזמן הגלות. זה לא... סליחה, ההדגשה פה של הרב ציודה זה לא הנושא הזה של זמן הגלות, אלא זה לא רק מצוות עשה בכניסה הראשונה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, זה לא רק מצוות כיבוש יהושע, אלא המצווה הזאת היא באופן בסיסי חייבת תמיד. וההוכחה הנוספת שרואים שהתירו אמירה לנוכרי בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל, ואז הוא מביא את הרמב״ם. אז מה כל האמירה המורכבת הזאת? אז הרצ"ה אומר שלמה אני קורא ליום הזה קדוש? למה אני קורא לזה יום קדוש? הרצ"ה אומר חידוש מאוד פשוט. כל יום, כל פעם, כשיהיה לעם ישראל איזשהו יום שתתחדש בו מצווה, מצווה זה קדושה, נכון? אנחנו אומרים, לפני שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו אומרים אשר פיצ'נו במצוותיו וציוונו. כלומר, לפני שאדם מקיים מצווה, הוא מזכיר את המושג הזה של קדושה. זה אומר שהמצווה היא קשורה לקדושה. עכשיו, אנחנו מקיימים כל הזמן מצוות, אבל אנחנו צריכים להבין, אם יש איזשהו יום שמתחדש לנו מצווה, זה אומר שמתחדש לנו קדושה. כלומר, יום שעם ישראל זמן רב לא היה לו מצווה. או כן, עם ישראל אין לו מצווה. ויהיה איזה יום שהוא יכול להתחיל לקיים מצווה, אז זה גילוי של אור של קדושה. מביאים איזה מקור, יש מחילתא בפרשת משפטים, על הפסוק אנשי קודש תהיו לי, כתוב במחילתא, מה זה אנשי קודש תהיו לי? הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה הקשר? מה זה אנשי קודש תהיו לי? בשר בשדה טרפה לא תאכלו. אז הדעה של רבי ישמעאל, משהו אחד. איסי בן יהודה אומר, כשהמקום מחדש מצווה על ישראל, הוא מוסיף להם קדושה. כלומר, זה יסוד שהרבה פעמים למדנו, שנוסח הברכה זה לא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר שציוונו לקיים מצווה כזאת. אלא אנחנו צריכים להבין שתמיד מושג המצווה הוא בנוי על זה שקודם כל הקדוש ברוך הוא יוצר סגולה של קדושה בעם ישראל, אשר קידשנו במצוותיו. עוד לפני שאנחנו מקיימים את המצווה, הקדוש ברוך הוא נוטע בנו אור של קדושה, כלומר סגולה של קדושה. ואז מתוך זה שבאופן סגולי פנימי יש בנו את הקדושה הזאת, אנחנו מוציאים את הקדושה הזאת אל הפועל. אז ביום שמתחדש לעם ישראל מצווה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא באותו יום מזרים בתוך עם ישראל עוד איזושהי קדושה. הקדוש ברוך הוא מזרים בתוך עם ישראל עוד איזושהי קדושה. אז אומר הטענה הבסיסית של החלק הראשון של מה שהרב צבי יהודה אומר במאמר הזה, שביום העצמאות היה תקופה ארוכה שעם ישראל לא יכל לקיים את המצווה. פה הרב צבי יהודה קצת עושה לעצמו מת. אם צד אחד הרב צבי יהודה התחיל עם זה שמצוות יישוב ארץ ישראל לקיים את כל הדורות, אז מה החידוש? לא התחדש שום דבר ביום העצמאות. מצוות יישוב ארץ ישראל הייתה בכל הדורות ונשארה בתוקפה כל הזמן, זה, אז אין פה שום חידוש. זה מצד אחד. אז זה הרב ציודה, זה דבר שצריך להבין פה במאמר, שהרב ציודה יש לו איזו שאלה מאוד מאוד גדולה להבין מה עיקר מצוות יישוב ארץ ישראל. האם מצוות יישוב ארץ ישראל היא בנויה ממצוות יישוב ומצוות כיבוש? השאלה היא מה גדר המצווה? אז החידוש של הדברים של הרב צבי יהודה, ודאי מבוססים על הדבר הזה, שהוא לומד שעיקר מצוות יישוב ארץ ישראל זה קשור לזה שעם ישראל יש לו מצווה להיות ריבון על ארץ ישראל. כלומר, מצוות יישוב ארץ ישראל זה כולל קודם כל שהיא תהיה תחת השלטון שלך, והמצווה השנייה היא שאתה תיישב את הארץ. אז הרב צבי יהודה טוען שעיקר המצווה היא מצוות הירושה ולא מצוות הישיבה. אז בעצם אנחנו כאילו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה. ברגע שיהיה איזשהו יום שעם ישראל, לפי הראש, לפי המהלך של המאמר הזה, ברגע שיהיה נזכה ליום הזה, שרוב יושביה יהיו עליה, ואז ביום שיהיה רוב יושביה עליה, אז יתחדש לעם ישראל המון המון מצוות שהוא יכול לקיים, הרבה מצוות קשורות לזה שרוב יושביה עליה. זה יהיה יום קדוש. למה זה יום קדוש? כי זה יום שנהיה בו זרם חדש של קדושה, כי התחדשו המצוות האלה. אז ביום העצמאות, מה שאנחנו יכולים לבוא ולהגדיר, למה זה יום קדוש? זה יום קדוש משום שביום העצמאות נזרם, התחדש את הזרם החדש של הקדושה הזאת שיש במצוות יישוב ארץ ישראל. ואז אנחנו, מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות פה, לנסות לנתח מהי מצוות יישוב ארץ ישראל. כלומר, מהי הקדושה, עכשיו בסדר, יש הרבה מצוות. יש המון 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 מצוות. למה מצוות יישוב ארץ ישראל, עכשיו נכון, אז קודם כל, במובן הזה אני אמרתי זה דומה לקדושת פורים. מה בפורים הקדושה? בפורים הקדושה, שזה מה שכתוב, הדר קיבלו אביבי אחשוורוש. מה הכוונה הדר קיבלו אביבי אחשוורוש? היה תורה. ועל ידי זה, אומר רש"י, על ידי זה שהוסיפו עוד מצווה, אז זה שינה את כל המדרגה של כל המצוות כולם. כלומר, החידוש בפורים היה קודם כל שזה יום. למה בפורים יש קדושה? בגלל שנוספו מצוות. מצוות הפורים זה מצוות שלא היו, והנה עם ישראל יש לו יותר מצוות. החידוש בפורים, שתוספת המצוות מאהבת הנס, הוא גם גרם לדבר הזה שכל המצוות האחרות קיבלו אור אחר. כלומר, גם בפורים אנחנו אומרים שהמצוות שנוספו לנו בפורים, האור שנוסף לנו בפורים, כלומר, המצוות, הקדושה של המצוות של פורים, שנוספו לנו בפורים, אז זה יום קדוש מצד זה שנוספו המצוות של פורים, רק ההתבוננות היותר עמוקה, שהמצוות של פורים הן לא משנות רק את המצוות של פורים, אלא משנות את כל האור של כל המצוות, זה מה שחז"ל העניקו חקר ואמרו, כל האור של המצוות עד פורים היה בצור אור של כפייה, ומהרגע של פורים זה אור של, של רצון. כן? עכשיו אנחנו אומרים, גם לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, שאנחנו נבוא לנתח את האור שיש ביום העצמאות, צריך לנתח אותו בצורה הכפולה. קודם כל אתה צריך לנתח מה יש באור של מצוות יישוב ארץ ישראל, וזה להגדיר את הקדושה של מצוות יישוב ארץ ישראל, ועוד יותר להעמיק, להבין למה מצוות, איך מצוות יישוב ארץ ישראל היא מקרינה על כל המצוות כולם, כלומר היא מקרינה על כל הקדושה של כל שאר המצוות, והיא לא מצווה שהיא רק הערך שבה זה מצד האור שבה